ערב טוב ומבורך בין פרשיות בו לבשלח. רוצה להיכנס לשירת הים, אבל עוד לעסוק ככה בסיומים של היציאה ממצרים, בדיוק בשבוע שבין סיפור היציאה ממצרים עצמה לבין סיפור קריאת ים סוף. לא רק את יציאת מצרים אנחנו מזכירים כל יום, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כפי שנאמר בשבת הקודמת, גם את קריאת ים סוף אנחנו מזכירים כל יום ויום. ובחובת זכירת יציאת מצרים, ואינני נכנס כאן לגדרים ההלכתיים, יש גם את חובת הזכרת קריאת ים סוף. אבל לא כמו אזכורים אחרים שאנחנו מזכירים באופן כללי, מי שמקפידים להזכיר את אותן שש זכירות, מרים, מי מריבה, את קריאת ים סוף אנחנו מזכירים בהרחבה רבה מאוד את כל שירת הים. אנחנו מגיעים לקראת סיום פסוקי דזמרה, בסי של הכל, לקריאת ים סוף, ומסיימים את קריאת ים סוף, השם ימלוך לעולם ועד, חוזרים פעמיים, אומרים את התרגום, השם מלכותי קיים לעלם ולעלמי עלמיה, ומסיימים פסוקי דזמרה. לאמיתו של דבר, אם הזכרנו את השם ימלוך לעולם ועד, אם נזכר בפסוק הזה, קראנו לו סיאו של קדושה. השם ימלוך לעולם ועד, אם זאת סיאה של שירת קריאת הים, הרי שהפסוק הזה מוזכר אצלנו כל הזמן, בשלוש קדושות, בקדושה של שחרית, בקדושה של מנחה, בקדושת ובא לציון, כל הזמן אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, שאולי הוא נקודת השיא של השירה. ופעם נוספת שאנחנו מזכירים את הפסוק הזה כולנו, היא לא רק בסוף פסוקי דזמרה, נדמה לי שאין עוד פסוק שזוכה לכאלה מופעים, אלא גם בסוף ברכות קריאת שמה. בסוף פסוקי דזמרה, כל שירת הים, מאז ישיר משה עד הסוף. ואיך אנחנו מסיימים את קריאת שמה ואת ברכותיה לפני ואחרי? גם בשחרית, גם בערבית, אלא שבשחרית זה מופיע בביטוי שנראה עכשיו. שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליחו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. אפשר כמובן להסביר ששירה חדשה שיבחו גאולים מדבר על כל השירה כולה. והפסוק החותם הוא השם ימלוך לעולם ועד. אם כי זה לא 100% מדויק, אחרי זה יש עוד פסוק, כי וסוס פרעו ברכבו ובפרשיו בים וישב עליהם השם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ובעלי קריאה בוודאי זוכרים, והאמת היא שזה יכול לזכור כל מי שמסתכל טוב בחומש שכתוב יפה, שגם זה מופיע כשירה. למרות שזה נראה מחוץ לשירה, זה מופיע כשירה. זוכרים, השירה כתובה אחרת. זה נקרא בספר תורה אריח על גבי לבינה. היא כתובה בצורה של שירה. ושירת הים, גם הפסוק הזה מופיע בצורה של שירה. אז שירה חדשה שיבחו גאולים, כתוב לנו כאן את הדבר הבא. ששירת הים בכלל, או לפחות הפסוק השם ימלוך לעולם ועד כסיעה של השירה, נקראים בפינו שירה חדשה. אנחנו רוצים להבין למה? מה בשירת ים סוף זאת שירה חדשה? שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. זאת שירה ישנה מאוד. היא נמצאת אצלנו כבר הרבה יותר משלושת אלפים שנה. אבל היא שירה חדשה שיבחו גאולים. עם יציאת מצרים מסיפור של כל יום, פתאום התברר לנו שקריאת ים סוף ושירת הים היא התחדשות יומיומית. זאת התביעה. איך היא שירה חדשה? אגב, מאוד מעניין, במדרש מאוחר מופיע שבשירת הים ישנם 18 פסוקים, והאמת שאם כי וסוס פרעו ברכבו ובפרשיו, 19. וכתוב שם שהם כנגד 18. או תרצו עם ברכת ולמלשינים, 19. זה י"ח הפסוקים שמסיימים בהשם ימלוך, והפסוק י"ט שמזכיר שיש עוד ברכה ב-18. ועל פי המדרש הזה, תזכורת שירת הים היא לא רק סיום סיפור הגאולה של אמת ויציב ונכון וקיים הדבר הזה עלינו, שאני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אלא הקדמה ל-18. ומסיימים בפסוק ה-18 ומכניסים את עצמנו לתפילה. דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, ואז מסיימים צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכי נאומך יהודה וישראל, לא בכל הנוסחאות, נוסחאות עדות המזרח, נוסח הארי, תהילת השם, לא מביאים את הפסקה הזאת, אלא עוברים ישר לבנאמר, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל, וחותמים ברוך אתה השם גאל ישראל. עוד נגיע לחתימה הזאת. אנחנו רוצים להבין מה היא השירה החדשה של שירת הים. את העיון בזה נעשה מתוך כניסה עדיין למה קרה לנו כשהיינו במצרים וכשיצאנו ממצרים בעקבות הדברים של השיעורים הקודמים. המכות, בצח עדש באחיו, בלי לחזור לכל, אלא רק מנקודה אחת שעוד רגע נעיין בה. נקודה פרשנית, אבל היא עולם ומלואו. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח את הלימוד היום בדברי שפת אמת. אני גם רוצה לחתום את הלימוד היום בדברי שפת אמת, אם נזכה ונספיק. היום ה' בשבט, היום היה ד' בשבט, יום ההילולה של הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו. והיום ה' בשבט כבר, וזה יום ההילולה של השפת אמת. האמת היא שבגור אין כזה תאריך ה' בשבט. יש ה' בשבט. אבל באיזו עברית קדומה יש ה' בשבט. וזה יום מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה לפתוח בדברים של השפת אמת, לחתום בדברים שלו. הדברים שלו נשאיר אותם עכשיו פתוחים, הם מופלאים, אבל העיון בעניין אני רוצה להתחיל אותו עוד מהפרשה הקודמת. רק נקרא את דבריו במקור 2. דברים שכותב השפת אמת בתף ריש מם. כי גאו גאה, זה הפזמון, אשיר על השם כי גאו גאה, נכון? אז ישיר משה ובני ישראל, אשיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. מה גאו גאה? מהי השירה הזו כי גאו גאה? מרים, אני רק מזכיר, עם התופים ועם כל הנשים במחולות, עונה, או כמו שהרמב"ן אומר, דוחפת, נותנת כוח, וטען להם מרים, נו איך? שירו להשם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. זאת אומרת, זה הפזמון. אני רק אומר במילה אחת, על פי הרמב"ן, מבנה השירה פיזית, מה שהיה על ים סוף, זה מדהים, היה כך. הנשים עם התופים פתחו ואמרו, שירו להשם כי גאו גאה. זה פירוש הפסוק, שירו. והפסוק הוא מדויק על פי הרמב"ן, כי כתוב, ותען בנון, להם במם סופית. כלומר, זאת תגובה, זה מענה, זה דחיפה. לגברים ששארו, ותען להם מרים, שירו. אומר הרמב"ן, הסיפור היה כך. בני ישראל עומדים על ים סוף, שרים פסוק. השיר על השם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. אגב, הם לא שרו את זה סתם. לא היה להם כוח. הם קיבלו את הכוח מהאנשים. כי האנשים אמרו להם, שירו! אז הם אמרו, בסדר, 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 השירה. שירה, אמרת, אמרת, גמרנו, אמרנו, די. השיר על השם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. זהו, קוראים לזה בעברית של היום ייבוש. ותמשיכו! ואז הם לא היו יכולים להמשיך. אז אנשים עוד פעם צעקו, שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. עוזי וזמרת יהוה אילי לישוע זה אילי וענווהו לאביב ארום ממנו. ייבוש. שירו! כך אומר הרמב"ן הייתה כל השירה. פסוק, שירו. פסוק, שירו. זה פילי פלאות, זה בזכות נשים צדקניות. צריך להבין את זה. צריך להבין שכשאנחנו עומדים על ים סוף, אנחנו לא תמיד רואים את הציור הזה, כדאי לזכור אותו. אנחנו עומדים שם במקרה האופטימלי, אחד מחמישה. וחמושים עלו בני ישראל. אין שם אדם שלא מסתכל ורואה את רוב, 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 אחיו, אחיותיו, ילדיו, הוריו, משפחתו, לא נמצאים בכלל. זה קשה מאוד לשיר, ואז צריך כוח. ופתאום מתברר מה מקור הכוח אז. ואז ותען להם מרים, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. פלא פלאות. זה השירו והם עונים. משמע אבל שהמושג הזה כי גאו גאה הוא עיקר השירה. מה פירוש שהשם גאו גאה? איזה מין ביטוי זה? מה מסתבר? שמה? שהוא עכשיו הכי גדול? מה היה לפני כן? איזה ביטוי זה כי גאו גאה? אני גם חייב להגיד שבנפש הבהמית, כמו שאנחנו מדברים בזמן האחרון, זה לא ביטוי כל כך מכובד. כי גאו גאה. מה זה הגאו גאה הזה? בכלל, שירת הים מתארת את גאותו. השם הלך, גאות לבש. מתי? לבש השם עוז התעזר. מתי? נכון, כסאחה, מאז. מאז ישיר, אומרים חז"ל. נשאו נהרות השם, נשאו נהרות קולם, ישאו נהרות דוח ים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. ומה אז התגלה? שהשם הלך, מה? גאות, לבש. עוד נגיע לזה עוד רגע. השירה היא מפני שהשם גאו גאה. או השירה היא שהשם גאו גאה. מה המשמעות? שפת אמת. כי גאו גאה. פירוש על פי המדרש שמות בפרסוק ראה נתתיך אלוהים לפרעו. שדורש הפסוק ויבוא מלך הכבוד. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. ושואל המדרש, מה זה מלך הכבוד? וכלל דברי המדרש פירשנו שם. כי מי שבידו המלוכה והכבוד לתנו את מה? את הכבוד. למי שיחפוץ, הוא נקרא מלך הכבוד. בוא נקרא את השפת אמת לאט לאט, זאת מהפכת עולם. מה זה כבוד? זו מילה שמאוד אוהבים. מה זה כבוד? אבל מצד מה שמכבדין אותו, אינו נקרא שליט על הכבוד. אני הבנתי עד היום שמלך הכבוד הוא מלך שכולם מכבדים אותו. אומר השפת אמת, הפוך. אם מלך הכבוד הוא מלך שהוא מלך הכבוד כי, נו, כולם מכבדים אותו, זאת אומרת שהוא תלותי. הוא זקוק שיכבדו אותו. אז זה מלך הכבוד, זה עבד הכבוד. איזה הוא מכובד? שואל בן זומה, זוכרים? הוא עונה תשובה מרתקת, לא שמים לב אליה תמיד. המכבד את הבריות. לא הבנתי, אני הבנתי שמכובד הוא זה שהוא מכובד. אם מכובד הוא אחד שמכבדים אותו, זאת אומרת שכשלא מכבדים אותו, הוא לא מכובד. או בעברית אחרת, נכנס אדם לחדר, והוא הכי מכובד. אחרי 20 שניות נכנס מישהו יותר מכובד, עכשיו הוא כבר פחות הכי מכובד. הוא כבר לא הכי מכובד. אז כן. כלומר, כל החיים הוא בעצם בלחץ שלא ייכנס מישהו אחר כך. נכון? ככל שהוא מקבל כבוד יותר, אמיתית הוא מכובד פחות. איזה הוא עשיר? נו, השמח בחלקו. ואני הבנתי שעשיר זה אחד שיש לו מה שקובעים לפי קו העושר וקו העוני. אותו דבר, אם עשיר הוא מי שיש לו מיליון דולר, אבל מחר בסטטיסטיקה הגרף השתנה, ומי שיש לו מיליון דולר הוא עני. אז העשיר הזה יפסיק להיות עשיר. כלומר, בעצם למה הוא עשיר? לא נעים להגיד בכל רם. למה הוא עשיר? כי אני, אני. זאת אומרת, הוא עשיר כי לי יש פחות ממנו. אם לי לא יהיה פחות ממנו, נכון? הוא לא עשיר בכלל. מה שעושה אותו עשיר זה מה? בקיצור, מי תלוי במי יותר? הוא בי או אני בו? וכן הלאה. מלך הכבוד, אומר השפת אמת, זה לא מלך שמכבדים אותו, זה בכלל לא מעניין. וזה האיחוס של הקדוש ברוך הוא, שברייטינג הוא יש לו יותר כבוד מאחרים? כלומר, בסך הכל, כמה כבוד נותנים לו? עוד 3 מנדט. זה הסיפור שלו. וכלל דברי המדרש, אני חוזר לסוף השורה הראשונה של השפת אמת, פירשנו שם. תשמעו מה זה מלך הכבוד. כי מי שבידו המלוכה והכבוד לתנו למי שיחפוץ. תחזיקו טוב, אתם יודעים לאן הוא יגיע? אתם יודעים איך בני ישראל הבינו שהוא מלך הכבוד? אין לו בעיה לתת את הכבוד לפרעו שיגיד שאין אלוהים. סימן שהוא מלך הכבוד. אי אפשר לקחת לו את זה. כשפרעו וחילו רמה וים, אמרו בני ישראל, רגע, 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 את זה הוא היה יכול לעשות מזמן. זה מלך. הוא בכלל לא מפחד על הכבוד, נתן את כל הכבוד. 200 שנה פרעו אומר, אין אלוהים בארץ. שבכלל לא מטריד אותו. זה לא פוגע ברייטינג. זה לא פוגע בכלום. מלך הכבוד הוא מי שאי אפשר לקחת ממנו את הכבוד. זאת אומרת שבידו הוא מולך בכבוד. הוא יכול לתת את הכבוד למי שהוא חופץ. זה גבל. תשמעו הלאה. אבל מצד מה שמכבדים אותו אינו נקרא שליט על הכבוד? כי עד רבה הוא מתפעל על ידי שמכבדים אותו. אם כן, הם שולטים עליו. כמה זאת אמת. אומרים על הרבי מוויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, שבסוף ימיו ממש הוא הוריד 2 מ6 או 7 שמשים שהיו לו. אז הוא הוריד 2 או 3. שאלו אותו למה? שמע, אני כבר זקן. אמרו לו, נו. ואין לי כוח שכל כך הרבה יהיו אחראים עליי. ככה כשהייתי צעיר יכולתי להתמודד מולם. אבל עכשיו אני זקן, אני יכול להשתלט על כל כך הרבה כאלה ששולטים עליי. אני חייב שמישהו לא, הוא הולך להשתחרר קצת. לכן הבורא יתברך שמחלק מכבודו ליראי אב, נקרא מלך הכבוד. וזה פירוש גאו גאה. אשיר על השם כי גאו גאה, זו המסקנה של ישראל כשהם רואים פתאום את הכבוד, את הכבוד של השקר, את כל מה שהם יראו ממנו, פתאום מתמסמס, הכל נופל. ואז הם אומרים כך, פירוש הגאות שלו שיכול לתיתו למי שיחפוץ, כאשר ראינו שכל גאות פרעו גם כן היה ברצון הבורא יתברך. כל עוד הייתי במצרים, לא ראיתי, אמרתי אסתר פנים. עכשיו בקריאת ים סוף מסתבר לי, זה דבר מחריד, שבעצם הוא רצה שפרעו ימלוך. אני לא מבין למה, אני לא מבין איך, אבל כנראה הוא רצה להוציא ממני משהו. אז עכשיו אני מבין שגאו גאה. הוא נתן את גאוותו למי שהוא רוצה. כאשר ראינו שכל גאות פרעו גם כן היה ברצון הבורא יתברך, והוא נפלאות הבורא יתברך שנותן יד לפושעים ונתן כוח לרשעים שיוכלו להתגאות בעולם, מטעם איזה דבר שעומד לצאת מזה לכבודו יתברך. אתם יודעים מה כתוב פה בשפת אמת? זה כל כך אדיר. השפת אמת לוקח את שירת הים רגע למקום שבו בני ישראל עמדו ביציאה ממצרים. זה לא שפתאום שרו. הם עומדים שם חבולים, מוקים, הם יוצאים מהקשה שבשואות שעם ישראל ראה אי פעם. 20% אולי יוצאים ממצרים. הם מסיימים 86 שנות גירות, עבדות, עינוי, המתה. הם עכשיו עומדים על הים והם אומרים אשיר על השם כי גאו גאה, והפירוש הרגיל הוא קצת קשה, מה פתאום גאו גאה ומה עם כל הכאב? אתם שומעים את השפת אמת? הם עומדים ואומרים אשיר על השם כי הוא נתן את הכוח לגאים הזידים האלה לגאות. הוא מלך הכבוד. אנחנו עוד לא יודעים מה פתאום, לא יודעים למה. איך אמר הרמב"ן? אנשים צריכות להגיד להם, תמשיכו. אתם מבינים שאחרי משפט כזה אי אפשר להמשיך? כי אתה אומר את המשפט הזה ומסתכל על הצדדים ורואה מי לא נמצא פה. זה לא אקדמיה. מלך הכבוד נתן את הכבוד לרשע הזה שבכבוד שנתן לו מלך הכבוד. הוא רצח את כל העולם. אשיר על השם כי גאו גאה. זה מובן אחר לגמרי של הכל. ונתן כוח לרשעים שיוכלו להתגאות בעולם איתם, איזה דבר שעומד לצאת מזה לכבודו יתברך, כמו שנאמר, הכל לכבודו ברא. חתן, קלה, זה שהכל ברא לכבודו. שהכל ברא לכבודו פירושו, את הכל, גם את מה שנראה הפוך לחלוטין מכבודו, הוא ברא לכבודו, סימן שהוא מלך הכבוד. מי שצריך לשמור על כבודו, הוא עבד נרצע לכבוד. וכשנטבעו פרעו וחילו, נתברר למפרע, כי הכל היה רק רצון הבורא יתברך. לא שאני פתאום מבין את הכל למה, אבל פתאום אני מבין שהכל היה רצון הבורא. לכן הצדיקים כשבא להם איזה התרוממות, כמו שהיה לבני ישראל בקריאת ים סוף, הצדיקים כשהם מקבלים פתאום התרוממות, הם מקבלים פתאום משהו שנותן להם לעלות לגובה, וזה מה שקרה לבני ישראל בקריאת ים סוף, מה קרה להם? תאומות יחסיומו, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממטה ופחד, רעדה, יושבי פלשת, כולם נמוגו. אתם יודעים מה יכול לקרוא לאמז? עיין ערך ששת הימים. אתם יודעים מה יכול לקרוא לעם כשכל העולם נמוג? אדם עולה לראש. ואני כבשתי. ואני עשיתי. ובלי שאתה רוצה או אם שאתה רוצה, בגאווה הזו כבר מתחילה המלחמה הבאה. מלחמת יום כיפור התחילה בשאגות הניצחון במלחמת ששת הימים. באותה שנייה. אבל בקריאת ים סוף עומד עם ישראל, ואתם יודעים מה הוא אומר? הוא מסתכל, ויאמינו בהשם, נו? ובזה שמשה הוא רק עבדו. חברה אחרת הייתה צועקת, מלך ישראל. היו עושים בלגן. אתם יודעים למה הם הגיעו? הוא עבד. צינור. לפיכך הצדיקים כשמגיע להם התרוממות, כמו שהיה לבני ישראל בקריאת ים סוף, מחזירין הגדולה לבעליו, להשם יתברך. זה פילי פלאות. אני חושב שהזכרתי את זה בסיבת ראש חודש שעשינו, של ראש חודש כסלב. כשהאדמור הזקן בעל התניא יצא מהמאסר ביוטט בכסלב מפטרבורג, הוא כותב איגרת שנקראת קטונתי. פרשת השבוע הייתה וישלח, ושם הופיע הפסוק, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. והוא כותב לחסידים, זה בטח הרגע שבו עכשיו, זהו, ניצחנו. ואם ניצחנו, אנחנו יכולים להתגאות. עכשיו אני אסביר לכם מה אומר יעקב. יעקב אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מסביר התניא אחרת לגמרי ממה שרגילים להבין. רש"י מסביר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. רש"י אומר, אולי על ידי כל החסדים שעשית איתי, נתקטנו זכויותיי. ואז, מה יהיה מול עשיו? כך רש"י מסביר. אומר התניא, לא זה הפשט. המבחן שלי הוא מבחן אחד. אם על ידי החסדים שאתה עושה איתי, אני מתקטן בעיני עצמי, סימן שאני עובד השם. אם בחסדים שאתה עושה איתי אני מתנפח, סימן שאני עובד עבודה זרה. המבחן שלנו, כותב האדמור הזקן לחסידיו ברגע שהוא יוצא מפטרבורג, הוא מבחן הקטונתי. האם בעקבות החסדים האלה קטונו, ועכשיו אנחנו קוראים באהבת חינם לכל מנגדינו, או שעכשיו אנחנו תופסים נפח? זה גבלת. אתם יודעים מה קרה לבני ישראל בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף הם החזירו את הגדולה לבעליה, ואמרו, אשירה להשם, כי גאו גאה. ולא היה שם כותרת אחת בעיתון, על נחשון בן עמינדב שקרא את הים, על משה רבינו שהעביר אותנו בחורבה. אין משה. אין משה בהגדה. מי זה? אשירה להשם כי גאו גאה. ועל ידי זה, זה פלא פלאות, נשאר בידם לדורות. אתם מבינים איך הפכה שירת הים לא לקדנציה אחת אלא לדורות? אם אני הייתי תופס נפח והיא הייתה מתחילה בנאום ראש הממשלה, זה היה מחזיק חודש מעולה, אבל בחודש הבא היה קם השר שמוכיח שהוא גנב את זה מראש הממשלה. חודש זה אני נותן בתור פרוטקציה. אתם יודעים למה נשארה קריאת ים סוף לדורות? כי אשירה להשם, כי גאו גאה. זהו שנאמר אז ישיר לשון עתיד. כולם דנים שם למה כתוב אז ישיר, אז שר. אומר השפת אמת, בעצם הם שרו, אז שר. אבל כיוון שהם לא תפסו נפח, אז אין עבר והווה ועתיד. כשאתה לא תופס נפח, אתה גם עבר וגם עתיד. זה שפת אמת, זה לא יאמן לך. לא? וזהו שנאמר אז ישיר לשון עתיד. ברור. כי למה השירה שלי היא לקדנציה אחת? כי אני תופס נפח. אז זה לא יכול להחזיק לעתיד. שעל ידי השירה קבעו הנס לקריאת ים סוף לדורות. אתם שמעתם מה כתוב פה? לא שהנס של קריאת ים סוף הוא נס לדורות. הרבה ניסים היו. כל יום יש ניסים. מה עשה מקריאת ים סוף נס לדורות? אתם יודעים מה עשה מקריאת ים סוף נס לדורות? השירה של השיר על השם כי גאוגה. אנחנו תמיד מזכירים שמה היא קריאת ים סוף? שנחשון נכנס. לוקח השפת אמת עוד קומה. ומה הופך את קריאת ים סוף לנס לדורות? שלא תפסנו נפח. שאמרנו השיר על השם כי גאו גאה. מלך הכבוד הוא מי שאין לו בעיה לתת את הכבוד גם לפרעו. אני עוד לא מבין למה. אבל אם הוא נתן את הכבוד לפרעו, כנראה אני צריך ללמוד מזה משהו. אתם יודעים מה זה השיר על השם כי גאו גאה? זה אדם שעומד ויש לו את השאלות הכי קשות בעולם מסביבו. הוא אחד מחמישה. וכשהוא שואל למה, הוא עוצר ואומר, לא יודע, אבל אני יודע לשאול שאלה אחרת. למה? אין לי למה. יש לי למה. אין לי למה לא כי אי אפשר לשאול, אלא כי כל מה שאני אענה הוא לא נכון. אבל יש לי למה. השיר על השם כי גאוגה. שעל ידי השירה קבעו הנס לדורות, לומר שאומרים השירה בכל יום, והבן היטב. שפת אמת, זכותו יגן עלינו, לומדים אותו בה' שבט, זה בטוח קצת טוב. אבל אני רוצה להבין מה קרה שם, איך זה מתרחש. ובשביל להבין איך זה מתרחש, אני רוצה לחזור לפסוק אחד, שאני בטוח שכולם נתנו את הדעת עליו בתוך הקריאה בפרשת בו. קריאה מאוד עמוסה בפרשת בו. אבל יש פסוק אחד שכל אימת שמדברים עליו הוא נשאר קשה. אחרי כל סיפור מצרים והכל, הכל, 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 גורשו ממצרים, לא יכלו להתמאמה, מצות, הכל. כתוב כך במקור 3. ושם אני רוצה להיכנס בעיון קצת בתוך השיעור. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, נו, 30 שנה ו-400 שנה. ומרוב שהקושייה פה חזקה, לא שמים לב שהיא מחביאה עוד כמה קושיות לא פחות חזקות. מה הקושייה החזקה? לא נכון. לא 400 שנה, ובוודאי לא 430 שנה. אבל זו רק הקושייה החלקית. רש"י יגיד לנו עוד רגע תשובה מעניינת מאוד. אני לא אקרא את כל רש"י, אני אומר אותו על פה מקוצר זמן. רש"י יגיד לנו, 400 שנה, הכוונה היא מי הולדת יצחק. בסדר? כשיצחק נולד, אברהם היה בן כמה? בן 100. שרה ב-90, אברהם בן 100, נכון? ואז יצחק בן 100. טוב, יצחק נולד, במצרים כמה שנים היינו? 210. רדו. 210, ואת החשבון רש"י עושה פה בהרחבה. מי שירצה, לא, כדאי להיכנס אחרי זה. אני בכוונה מדלג עכשיו בגלל הזמן. אז היינו 210 שנה במצרים מרגע שירדנו למצרים. מרגע שירדנו עם יעקב למצרים, היינו 210 שנה. אומר רש"י, מהולדת יצחק ועד לירידה ממצרים עברו 190 שנה. אגב, לא מסובך בכלל. 180 שנה חי יצחק, ועוד 10 שנים רש"י עושה שם את החשבון, מדייק בו, זה בכלל לא מסובך. 400 שנה. טוב. איפה עוד 30? אומר רש"י, מברית בין הבתרים עברו עוד 30 שנה אחורה. ומה היה בברית בין הבתרים? אז נאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. נכון? יופי, אבל אז נאמר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. טוב, אז ה-400 זה מהולדת יצחק. וה-430 זה מברית בין הבתרים. אז הקושי המרכזי זה מאוד יפה. זה טוב להסביר כך את ברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם. בסדר. אבל איך אתה יכול להגיד שישבו בארץ מצרים 430 שנה? הרי כתוב בפסוק דבר שעובדתית הוא לא נכון. כתוב בפסוק, ומושב בני ישראל, אשר ישבו בארץ מצרים 430 שנה. כתוב או לא כתוב? אז זה ודאי לא נכון. כיפשוטו, לכאורה. מה כתוב פה? זו הקושייה הגדולה. רש"י יכול להסביר את המספרים, אבל הקושייה עדיין נשארה גדולה מאוד. אגב, יש קושייה נוספת, פנימית. יש כמה, אבל יש קושייה נוספת פנימית. איך הגעת ל-430? טענת שמי ברית בין הבתרים, נו, מי ברית בין הבתרים עד להולדת יצחק עברו 30 שנה. מסורת של חז"ל אני מקבל. יש לי רק קושי אחד, שהפסוקים הם פשט. בין כמה היה אברהם כשהוא נכנס לארץ? בין 75. בחמש שנים ו-70 שנה. בצאתו מחרן. ברית בין הבתרים, מתי שלא תרצו, היא הייתה באותה שנייה. אז זה רק 25 שנה, אז מאיפה ה-130? על הקושייה השנייה, חז"ל עונים, הם מתייחסים בהרחבה. זה דבר מאוד חשוב, אני מזכיר את זה רק כי זה פרט שיהיה חשוב לנו בהמשך, כדאי לזכור אותו. על פי חז"ל, בסדר עולם רבה, ברית בין הבתרים קדמה לעלייתו של אברהם לארץ בפעם השנייה. הרי אברהם יוצא עם תרח, נכון? מגיעים עד חרן ויושבים שם, ושם קורא הקדוש ברוך הוא לאברהם להמשיך. על פי חז"ל, את ברית בין הבתרים רואה אברהם בגיל 70. זו נקודה מאוד חשובה. מעריך בה הגור אריה, המהר"ל, בסיכום כל הדעות. זה לא המהר"ל, זה דברים בראשונים, זה כולם. במקור 8, אולי נסתכל עכשיו לשנייה אחת, בלי לקרוא את כולו אפילו, 30, מי שנגזרה גזרת ברית בין הבתרים. אתם רואים? ואף על גב, רואים בראש העמוד מהצד השני, ואף על גב שאברהם יצא מארץ מולדתו, בן עין ה' שנה, והוליד את יצחק, בן קוף שנה, אז כמה שנים יש, נמצא מיציאתו מחרן, הצאתה מארץ מצרים רק 425, אמרו בסדר עולם כי גזירת ברית בין הבתרים היה 5 שנים קודם זה, והיה אז אברהם בן 70 שנה, שהוציאו הקדוש ברוך הוא מאור כסדים, והביאו לארץ כנען בברית בין הבתרים. וחזר לחרן ועשה שם 5 שנים. זה מסורת מעניינת מאוד. זאת אומרת, אברהם מגיע, עובר את החיזיון, מוצא מאור כסדים, אני השם, וככה מתחילה ברית בין הבתרים, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. זה לא סיפור מפעם, זה סיפור מעכשיו. לפי איך שאנחנו קוראים, זה סיפור על משהו שהיה. עכשיו זה מדהים, כי הפסוק הזה מקביל לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה נאמר לעם ישראל מתי? מיד כשהם יצאו ממצרים. נכון? במעמד הר סיני. במקביל גם הפסוק, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, נאמר מתי? מיד כשהוא הוצא מאור כסדים. ועל פי חז"ל זה בגיל 70. אחר כך חוזר אברהם 5 שנים, והוא עדיין מכבד את אביו ומביא את ביתו ועושה את הנפשות אשר עשו בחרן, ואז בין 5 שנים ו-70 שנה, בצאתו מחרן, מה שאנחנו קוראים בעלייה השנייה, בצאתו מחרן, בפעם הנוספת הוא מגיע לארץ. בסדר? זה חשבון מאוד חשוב. מאוד חשוב. בלעדיו אנחנו לא מבינים את ה-430 לפי רש"י. כאן המהר"ל אגב מתפלמס עם פרשנים שניסו לדחות את זה ולהגיד שזה לא פשט, רק אתם יודעים, רק נקרא את זה בשנייה אחת, ואין מוקדם ומאוחר בתורה, כי ברית בין הבתרים קודם היה, למרות שזה מופיע בתורה בכלל אחרי מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, זה מופיע בפרק ט"ו ובראשית, אבל זה מופיע שם, אבל זה היה אז. זהו דעת רבותינו ז"ל, והוא כותב, הערכתי בעניין זה בעבור המתחכמים על דברי חכמים ז"ל. ודחקו בדחקים גדולים, והוקשה עליהם לומר כי גזירת בין הבתרים הייתה אי שנים קודם. למה קשה להם להגיד מה שחזל אומרים? ודברי רבותינו זה עליהם הנכונים ואליהם ראוי לשמוע, וכאשר תדקדק בהם תמצאה מיוסדים על אדני האמת, ואין להאריך בזה עוד. אני קראתי דברי המהר"ל רק מסיבה אחת, כי המהר"ל פה מתקיף. זה קורה מעט פעמים, אבל כשזה קורה זה עד הסוף. והוא מתקיף וטוען, אנחנו צריכים להבין את ה-430 שנה ולהבין לעומק את הרעיון הזה של מושב בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים 430 שנה. שאלתי את השאלה הצדדית, מאיפה ה-30? אבל השאלה המרכזית היא מה? זה לא במצרים. זה לא במצרים. אגב, השאלה הזו מותר גם לשאול אותה על עצם ברית בין הבתרים. שם כתוב, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו, וכבר שבועיים אנחנו עוסקים בגירות, עבדות ועינוי, אז לא כתוב שם ארץ מצרים, כתוב שם בארץ לא להם. זה גם לא נכון. הרי לפי החשבון שלך מיהולדת יצחק, ועד מותו היינו בארץ ישראל, זה נקרא ארץ לא להם? זה היה פה. יצחק לא ירד למצרים, גם ברעב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שכון בארץ. גור בארץ הזאת. אז איך אתה אומר ארץ לא להם? אני מבין גר. קשה להבין, אבל אני מבין. אבל זה לא ארץ עובדתית. ודאי לא כאשר מגיעים למושג ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים. זה עד כדי כך קשה שבמקור 6 מובא סיפור ידוע בגמרא. אתם מכירים את הגמרא שמספרת שלתלמי המלך הייתה אהבה גדולה לספריות, והוא מאוד רצה שיתרגמו את התורה כידוע לכולנו בתרגום ה-70 המפורסם. וכך הוא קורא ל-70 זקנים, או על פי חז"ל ל-72 זקנים, ומושיב אותם ב-72 חדרים נפרדים, נכון? הוא מבקש מהם לתרגם את התורה מתוך הנחה שמן הסתם 72 מתרגמים יתרגמו 72 תרגומים. ואז, נו, זה תורה רצינית. מתרחש שם נס מאוד גדול, והקדוש ברוך הוא עושה שכל 70 הזקנים מתרגמים את אותו תרגום. נכון? אמרנו פעם בהלצה ככה, רק בסוגריים, שהנס הגדול היה שהקדוש ברוך הוא בחר גוי. אבל זה רק בהלצה, וזה גם בינינו, אל תגידו שאמרנו. כי רק גוי מבין שאם אתה רוצה להוציא הסכמה מ-70 רבנים, אתה צריך לשים אותם ב-70 חדרים נפרדים. ואז יש סיכוי שכולם יגידו את אותו דבר. זה יהיה 100%. שים ביחד, חבל על הזמן. 70 חדרים, תקבל הסכמה. אבל טוב, זה לא אמרתי. עכשיו נחזור אלינו. שם מביאה הגמרא במסכת מגילה דוגמאות שבהם 70 הזקנים שינו ממה שכתוב בתורה, כדי שתלמי המלך לא יעשה בלגן. כלומר, לא רק שתרגמו אותו דבר, אלא גם את השינויים עשו בנס אותו דבר. במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים, שהוא יתחיל להסביר לי שיש פה שתי רשויות, ובראשית ברא את אלוקים, אז כתבו אלוקים ברא בראשית. אחת הדוגמאות של מה שכל הזקנים החליטו ביחד לשנות, הייתה הדוגמה הבאה, מקור 6. דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים, אני מדלג עד לשורה השלישית, אתם רואים? והסכימו כולנו לדעה אחת, ואז הרבה דוגמאות, והנה הדוגמה לענייננו. מה כתוב שם? ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, נו, ובשאר ארצות, 400 שנה. שם יש את הגרסאות, האם הם אמרו 430 או 400. רצו לפתור את כל הבעיות ברשי או רק חלק. אומר רשי, למה הוסיפו כל הזקנים ובשאר ארצות? אתם רואים בסוף המקור, רשי במקום. שלא יאמר, נו, שקר כתוב בתורה. הוא לא יאמר, אבל אם מותר לשאול. הכל אמת, משה אמת ותורתו אמת, אז למה כתוב כך? הבנתי את התרגיל שעושים לתלמי המלך, אבל למה כתוב כך? ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 210 שנה. יש מפרשים שאומרים, כבר בתחילת הדרך אברהם אבינו ירד למצרים עם שרה. בסדר, נו, אז זה היה עוד שנה. תוסיף, 211. 220. כמה שאתה רוצה, מכרז. אבל מאיפה 430? הרב הירש, מאיר הערה מעניינת מאוד בעברית, שגם היא עוד לא עונה בכלל לשאלה, אבל הערה היא מאוד מעניינת, כדאי לראות אותה. מקור 7, לא נאמר ו-30 שנה ו-400 שנה ישבו בני ישראל במצרים. הוא מתייחס לאותה בעיה. אלא ומושב וכולי אשר ישבו. והנה מושב, זה מאוד מעניין הדייקנות שלו. העברית של הרב הירש היא לא מהעולם הזה, זה מדהים. והנה מושב, הביטוי מושב, בשום מקום אין פירושו זמן משך המגורים, או זמן הישיבה. אף פעם לא מצוין את זה. כשאני אומר מושב X, אני לא מתכוון לפזם. אני לא מתכוון לפרק זמן. אף פעם. או שאני מתכוון למקום, מושב X, כמו כפר X, או שאני מתכוון לאופן, הוא מביא דוגמה. אלא בכל מקום הוראתו מקום מגורים, מקום ישיבה, במקום אחד הכוונה לאופן הישיבה. כאשר מלכת שבא מתפלט, היא מגיעה ורואה אצל שלמה את מושב עבדיו ומעמד משרתיו. אתם יודעים מה היא מתפלט? היא רואה את הכבוד, היא רואה את האופן שבו זה נראה. בסדר? אז היא אומרת, איזה מושב, כמו מושב הפרלמנט, מושב ה... אז אני לא מתכוון פה למקום מגורים או למקום ישיבה, אלא צורת הישיבה. בסדר? זהו, אבל זה אף פעם לא מופיע בתור משך זמן. הערה יפה של הרב הירש. וכן סבורנו פירושו כאן, דרך ישיבתם של ישראל במצרים נמשכה 30 שנה ו-400 שנה. זה יפה מאוד, הוא רוצה לענות פה, אבל זה טוב, אבל זה כמעט. בפירושים חסידיים אומרים זה טוב עד הכפתור. צריך להיכנס עוד. מה הוא אמר? הוא אמר, צורת הגלות כמו שבני ישראל היו במצרים הייתה 430 שנה. מה? איך? איפה? הכל כתוב פה, תסביר. המהר"ל בגור אריה, לא במקום שקראנו אלא בפסקה הבאה, נכנס כאן לנקודה מאוד מאוד עמוקה שהיא הבסיס, היא היסוד לדעתי לכל סוגיית יציאת מצרים, והיא ההמשך של כל מה שעסקנו בו בשבועות האחרונים. גם בקריאת ים סוף, כמו ביציאת מצרים, אנחנו חוזרים ואומרים את אותו דבר. לא רק בכל דור ודור, אלא בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל עוד אני קם בבוקר ואני מחויב בזיכרון יציאת מצרים, משמע עוד יש מצרים. אז מה בעצם קרה כשיצאנו ממצרים? מה קרה? מה התרחש בעולם כשיצאנו ממצרים? אני מסביר את השאלה שוב. יצאנו ממצרים. אז לא הגענו אחרי זה לבבל? ולא היה רומא? ולא היו גלויות ודברים מחרידים אחרים? ולא רק הדור שלפנינו ראה את הכל? מה קרה כשיצאנו ממצרים? בשביל להבין מה קרה כשיצאנו ממצרים, צריך להבין ממתי בעצם אנחנו במצרים. מה זאת מצרים? המהר"ל מסביר פה, וזו דוגמה קלאסית, לאיך הסבר הכי רוחני, הוא גם הכי פשטני בפשוטו של מקרא ממש. פשט, פשט במקרא. אתם רואים איך כל הפשטנים מסתבכים בהגדרה. ואז תקבל את הפשט כשתבוא מהמקום הכי פנימי. תראו את המהר"ל. זוכרים שהוא אמר מקודם שהוא כועס על הפשטנים שברחו מדברי חז"ל? לזה הוא חותר. זה במהר"ל קורה הרבה מאוד פעמים. רש"י, לפני שאני אקרא את דברי המהר"ל, אני רק אומר שרש"י הסביר את המושג ומושב בני ישראל 30 שנה ו-400 שנה, אז רש"י אומר מה זה ממושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, אז רש"י אומר אשר ישבו בארץ מצרים אחר שאר הישיבות שישבו בגלויות. וזה כמו שתרגמו לתלמי המלך בארץ מצרים ושאר ארצות. מצוין, אבל זה לא כתוב. מסביר המערה לדברי חז"ל ורש"י. מקור 9. אחר שאר הישיבות, כאילו כתב, זה מערל בגור אריה, שם זה מגיע בכלל לפסגות, כי שם הוא פשוט צריך להסביר פשט בפסוק. כאילו כתב, ומושב בני ישראל, אשר באחרית, כלומר, המושב הזה שעוד מעט נסביר שנקרא גירות, האופן הזה, איך קרא הרב הירש למושב? אופן ישיבה. המושב הזה של בני ישראל, שבאחריתו היינו במצרים, 430 שנה, אבל עדיין, ואם תאמר ולמה כתב במצרים, ולא בסתם הוא מושב בני ישראל בארץ לא להם. ובסוגריים הוא מבליע את השאלה, גם מה פירוש ארץ לא להם, ארץ כנעני, ארץ כן לנו? והרי 190 שנה מתוך התקופה, חצי מהתקופה היינו פה, יותר אם מדובר מהרגע שאברהם בא לארץ. יותר מחצי. אם זה חצי מ-430, אז יותר מחצי היינו פה. איך אתה קורא לזה? לא רק ארץ מצרים, אלא ארץ לא להם. אגב, אתם שמים מה שפרשנית עשה המהר"ל, קודם כל הוא זרק את כל הקשיים. עכשיו אני הולך לעלות על המוקש. מצרים, לא להם, הכל. עכשיו נברר. ואם תאמר, למה כתוב במצרים ולא בסתם ומושב בני ישראל בארץ לא להם, אין זה קשיא. דקרא בא לומר שהפסוק בא לומר, דכיוון דסופם, זה עומק אדיר עכשיו, היה להם להיות משועבדים במצרים, וסופם לרדת שמה. אני לא יודע מי זה פה, אבל זה הדיסקט, זאת התוכנית האלוקית, מסתבר שזה מה שאני זקוק לו. הרי הם כמו אדם שעיקר דירתו הייתה בארץ אחרת. אף על גב שהוא יוצא ממנו לפעמים ודר בארץ אחרת וצופו לחזור, הרי הוא כיוון אותה ארץ. אדם איטלקי, עכשיו הוא נמצא שנה לא באיטליה, אז הוא כבר לא איטלקי. כלומר, מה קובע את היותו בעל זהות X? השייכות שלו. רוחנית, ברגע שהתחיל בעולם הרעיון של לך לך, התחיל 430 שנות יסוד של מצרים בעולם. עכשיו עם ישראל צריך לברר את מצרים. הם נקראים מצרים, הם ממצרים. הם ממצרים כי בעצם הרעיון של בארץ לא להם, הרעיון של בארץ מצרים, הצורך להילחם ולעבור ולצאת את כל הגירות, עבדות, עינוי, את כל המהלך שצריך לעבור במצרים כדי להשתחרר, הצורך הזה מתחיל באור כסדים. אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, היה בגיל 70. ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היה 430 שנה אחר כך. אתם יודעים מתי? על פי חז"ל, בעצם היום הזה, מסבירים חז"ל, ברית בין הבתרים הייתה בליל פסח לפני 430 שנה. ובליל הסדר 430 שנה אחר כך אנחנו יוצאים ממצרים. עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו מדהים. אז עברו 430 שנה. יש לי שאלה של 20 שניות. ליל הסדר הראשון, זוכרים, נכון? כי כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו, אז ודאי שכולם זוכרים, נכון? זוכרים את ליל הסדר הראשון. 3,340 שנה. ליל הסדר הראשון היה איפה? במצרים. שאלה מעניינת. יצאנו כבר ממצרים בליל הסדר הראשון? הבחורות כבר מתו? עוד לא, בחצות רק. אז איך שאלו מה נשתנה? מה עשו בצאת ישראל ממצרים? שרו. מישהו שם לב לזה פעם? שכשהוא יושב בליל הסדר, אז ליל הסדר הזה הוא חזרה גנרלית על ליל הסדר שבו יצאנו ממצרים, כשעוד לא יצאנו ממצרים בכלל? עכשיו זה 430 שנה, אי אפשר לחכות 3 שעות? שזה יהיה ממש? ואנחנו לא קולטים שיציאת מצרים זה בכלל לא סיפור פיזי? אחרי חצות כבר אי אפשר לעשות את ליל הסדר. למה? כי אז כבר יצאת ממש, זה לא מה שמעניין אותי. אתה צריך לצאת ממצרים במצרים! אז אתם יודעים, אתה עושים את ליל הסדר? בשלוש שעות האחרונות של מצרים. מתי היה מה שכתוב בתורה, פרו בפיג'מה באמצע הלילה? באיזה שעה זה היה? זה היה בחצות, נכון? אז הוא אומר, קומו צאו מתוך עמי. זאת אומרת, את המצות של הגאולה אכלנו כשבחורי מצרים מאיימים עלינו. זה פלא פלאות. זאת אומרת, התופים של כל הנשים בתיקים היו מוכנים כשישבנו לליל הסדר. אתם מבינים מה מתרחש בעצם במושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים? בואו נשמע את המהר"ל עד הסוף. דקרא בא לומר דכיוון דסופם היה להם להיות משועבדים במצרים וסופם לרדת שמה. הרי הם כמו אדם שעיקר דירתו היה בארץ אחרת, אף על גב שהוא יוצא ממנו לפעמים ודר בארץ אחרת וסופו לחזור, הרי הוא כיוון אותו ארץ. הוא כאילו היה דר שם. אף על גב די ישראל לא דרו מתחילה בארץ מצרים, איך זה דומה לאיטלקים מהסיפור הקודם? כיוון שהקודש ברוך הוא נתן אותם להיות משועבדים שמה, נקרא כמו שהיה עיקר דירתם שמה. כלומר שהוא מאותו הארץ יחשב, בעבור כי הוא מתייחס אל אותו הארץ. ותמיד אמרו לי שיצחק אבינו היה צבר. הוא היה מצרי ישראלי. הוא היה יהודי ממצרים. הוא לא ראה את מצרים. אז מה הוא לימד על מצרים בלי שהוא היה במצרים? עוד שנייה. זאת אומרת, זה לא התניא שאומר שמצרים זה נושא רוחני. יש פסוק מפורש שלמד את זה מהתניא. יש פסוק מפורש. זה כתוב ממש. ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים לא היה ולא נברא 430 שנה. אבל כתוב. אז מי שלא מבין כך את ארץ מצרים לא יכול לצאת ממצרים. יש לו סיפורים היסטוריים על מסעות היסטוריים ודברים מעניינים. זה יחזיק לקדנציה אולי. כדי לצאת מהמאסר של מצרים, אתה צריך להבין את הרעיון שהקדוש ברוך הוא קבע כאשר הוא לקח את אברהם אבינו. ואמר לו, אני מוציא אותך מאור כסדים, ואני מכניס בתוכך, ב-DNA, בקוד הגנטי שלך, את היכולת שיהיה עם שיגלה שאפשר לצאת ממצרים. זוכרים את השאלה השלישית של פרעה, של משה רבינו? מי אנוכי? וכי יוציא את בני ישראל, והשאלה השלישית, ממצרים? יכול אדם לצאת ממצרים? סוס לא יצא ממצרים, אומרים חז"ל, בלי אישור. לא תישאר פרסה? אפשר, אבל בשביל זה צריך לעבור את כל המציאות כדי להבין אותה. עבדים היינו. כלומר שהוא מאותו הארץ יחשב בעבור כי הוא מתייחס אל אותו הארץ. דאם לא כן שהיו נחשבים כמו שהיו במצרים, אין ראוי להיות נחשבים גרים בארץ כנען, שהיא ארץ שנתן השם יתברך להם. כאן אומר המהר"ל, למה אתה מקשה על הפסוק הזה? למה לא הקשית על 400 שנה בארץ? לא להם, הם היו בארץ, ועוד איך להם. אבל בשביל כך הם גרים שהרי נגזר עליהם לרדת מצרים. ולפיכך היה ישיבתם בארץ כנען דרך גירות. ודע כי הארץ אשר יושב בה האדם, הוא מתייחס אחריה. מפני כי כל דבר מתייחס אל המקום אשר הוא מקומו. אני רוצה להסביר את זה בשנייה אחת. מסתבר שמושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 430, רובו היה בארץ ישראל. אתם יודעים מה נאמר בברית בין הבתרים? לא גולה יהיה זרחה, אלא גר יהיה זרחה. יש שתי בחינות מאוד דומות, אבל שונות. גירות וגלות. להיות גר פירושו לדעת שאני זמני. כדי להבין שהשם גאו גאה, זה מה שמתחדש ביציאת מצרים. כדי להגיע למקום שבו האגו שלי מופקע, ואני יכול להיות אינסופי. אתם מבינים מה קרה בקריאת ים סוף? השפת אמת שלמדנו מקודם? כדי לומר אשיר על השם כי גאו גאה. כדי להבין שכבוד הוא לא מי שמכובד. וממילא אם אני חלק אלוקה ממעל, אי אפשר לקחת את זה ממני. אתם יודעים מה כתוב אחרי השם ימלוך לעולם ועד בתפילת ערבית? השם ימלוך לעולם ועד, נו, ונאמר, כי פדה השם את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. הפשט הוא גאלו מיד מצרים. מסבירים המפרשים, כשאדם חי בהשם ימלוך לעולם ועד, אז נאמר כי פדה השם את יעקב, וגאלו מיד מחשבה כזאת שיש משהו חזק ממני. וגאלו מיד חזק ממני. אין שום דבר חזק מהאין סוף ברוך הוא. ממנו, בעברית, זו מילה שמאפשרת את שני הפירושים. אתם זוכרים מה אומרים המרגלים? המרגלים פתאום נבהלים ומסבירים שאי אפשר להיכנס לארץ, שיש שם נפילים ויש שם בני ענק. כלב אומר, אלא נעלה כי יכול נוכל וירשנו אותה. זוכרים? ומה אומרים המרגלים? לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ממנו. אתם מבינים שאין שום הבדל? זה לא דרשה של חז"ל כשרש"י אומר כביכול כלפי מעלה אמרו. אגב, אני מוסיף את המילה כביכול. רש"י אומר כלפי מעלה אמרו. רק רש"י לא עשה עם האצבע כך. כלפי מעלה אמרו. גם פה יש כלפי מעלה. האם הנפש האלוקית שלי חזקה מהנפש הבהמית? או שהפוך. זה הדיון. ובדיון הזה, אחרי השם ימלוך לעולם ועד, אנחנו מבקשים, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדה חינאומך יהודה וישראל. גואלנו השם צבאות. ובערבית, כשמתחיל הלילה, דווקא בערבית, ונדמה לך שאין לך שום כוח, אז אומרים לא צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדינו, זה שייך לבוקר, להגיד בבוקר חסדך. אז אומרים את מה ששייך ללילה, ללפני השכיבנו. כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ממנו. ברוך אתה השם גאל ישראל. הגירות מתחלקת לשני חלקים. יש שלב שבו אני צריך לגלות שאני גר בארץ. זה לפחות חצי מהניסיון, אם לא יותר ממנו. זה לפחות חצי מ-430 שנה ויותר. אתם יודעים מה קורה לעם ששוכח שהוא גר בארצו של הבעל הבית? הוא צריך גלות. ואז זה יוזכר לו בגלות. יודעים מה שורש המילה גלות? ג' למד. גל. גל יכול להצטרף להי, ואז גלות זה ג' למד הי, גלו. וגל יכול להצטרף אליו למד, ואז זה גלול. ראינו פעם גל בים? הגל עושה שתי פעולות. הוא גולל את כל מה שנכנס ומטביע אותו, אבל הוא גם לפעמים פולט ומגלה ליבשה. נכון? אתם יודעים מה קורה בגלות? כשאדם מגיע לגלות, קוראים לו אחד משני דברים. או שהוא נגלל ומתגולל ומתבולל ונעלם בים, או שאת מה שהוא לא הצליח לגלות על עצמו פה, הוא מגלה על עצמו שם. מכירים את התופעה הזאת? אז לנו קוראים לתופעה הזאת היום, הודו להשם כי טוב. כי לעולם חסדו. יש כל כך הרבה פעמים שאת היכולת לגלות אתה לא יכול בבית. אתה לא יכול. אתם יודעים למה אתה לא יכול? אני הולך להגיד דבר חריף. כי לדעתי יותר קשה להיות גר כשאתה בא לבית, מלגלות כשאתה גולה. כי כשאתה בא לבית, יש לך בלורית. והכל מסודר. וסמוך עליי. עזוב. מכירים להיות בא לבית? מכירים את השיחה בין שני ישראלים ברחוב, עם הכביש שלי, כביש שלך? בשלב הבא זה עובר להכביש של אבא שלך. מכירים? והתשובה הישראלית היא, כן. אבא שלי כבש את זה, אבא שלך היה ג'ובניק. ודאי לא של אבא שלך, אתה בכלל עולה חדש. אנחנו בעד עלייה, יש לנו רק בעיה עם העולים, אבל חוץ מזה אנחנו. להיות גר בבית, זאת עבודת מידות מאוד מאוד קשה. הרבה יותר קל להיות מנומס בלובי במלון מבבית. לא נעים, אבל הדבר הראשון שאני עושה כשאני בא הביתה זה זורק את הנעליים. או לא, לא משנה. כי בבית, אתה בא לבית. וחצי מהרעיון של מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, איך אומר הרביר? שהאופן, האופן של ללמוד את מצרים, האופן של להבין שאו שאתה גר אצל הקדוש ברוך הוא או אצל פרעה. אין אפשרות שלישית. זה הטעיה. אין וקום. יודעים מה זה חילול השם? חילול השם זה לחשוב שיש חלל. ואז השם מתחלל. אין וקום. או פרעו הרבה שלך, או הקדוש ברוך הוא הרבה שלך. אין וקום לא כי אתה רע, אתה מצוין. אבל איך אומרים הישראלים? פרעו לא פרייר. פרעו רוצה להוביל. ואשיר על השם כי גאו גאה, זה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו כוח להוביל. מלך הכבוד הוא מלך הכבוד כי הוא נתן לפרעו לתת לי תחושה שהוא בעל הכבוד פה. מה הוא רצה ללמד אותי? כל ימיו של יצחק העולה התמימה בבית בארץ, הוא חי כגר במושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים. הוא ממצרים כשהוא בארץ. זה פלא פלאות. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אל תרד מצרימה. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. הוא אף פעם לא אמר לו שם. מתי התחילו כל הנפילות? נו, באיזו פרשה? וישב יעקב. בארץ מה? בארץ מגורי אבי. ביקש יעקב להישב. אבל עוד לא יושבים פה, יושבים במצרים. אל תתרגמו את זה גיאוגרפית עכשיו. לא לטעות. עוד לא גמרנו את המסלול. המסלול עוד לא הסתיים, יש עוד בירורים, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מתי מתחיל מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים? באור כסדים. עכשיו פתאום הכל מקבל משמעויות. מתי הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את ברית בין הבתרים? כשהוא שאל אותו, השם אלוקים, במה אדע כי יירשנה? מה הוא שאל אותו? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מה אתה שואל אותו? אתה מבקש הוכחות? מה אתה שואל אותו? הוא שאל אותו שאלה הרבה יותר פשוטה, ריבונו של עולם. מה יהיו הקורסים שנצטרך לעבור? אני יודע שאין ארוחות חינם. מה נצטרך לעבור? אני רוצה לדעת. אמר לו, גר ועבדום ועינו, מעכשיו 400 שנה. אבל זה לא מעכשיו 400, זה 400 מהולדת יצחק. ואתה תתחיל את זה עכשיו מאור כסדים. מבינים פשוטו של מקרא עכשיו? כשבני ישראל עומדים על ים סוף ושרים את שירת הים, אתם מבינים מה הם עושים עכשיו? הם באים לקבוע שירה שיכולה להתחדש כל יום ויום. הם באים ליצור שירה חדשה. שירה חדשה שיבחו גאולים, אתם יודעים איך מסתיימת השירה? בזה נעמוד. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אומר רש"י, תביאמו ותתאמו, כפול. מכון לשבטך, מקדש השם, כפול. עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית, כפול. לא השם מלך עולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. מסביר רש"י, אתם יודעים למה? האור החיים מעריך כולם, לא ניכנס עכשיו אפילו בפנים במה שהבאנו בגלל הזמן. אתם יודעים למה? כי בני ישראל על הים אומרים, איך תוכל כל יום ויום להיות שירה חדשה? איך מי שעברו את מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, יוכלו להיות מחוברים כל כך להשם שגאו גאה, עד שלא יהיה להם שום גאות אחרת בעולם. ואז כל הזמן הם יהיו בשירה חדשה. זאת אותה שירה, והיא כל יום חדשה. כי כל יום אומרים, מה שהשם ימלוך לעולם ועד מחר, זה בכלל לא המדרגה שהגעתי אליה היום. מופיע אצל ראשוני החסידות, שיציאת מצרים היא שני דברים. היא הכוח לצאת מפרעו, זה פן אחד. ויציאת מצרים היא עוד דבר. זה לא יאמן. יציאת מצרים חלה גם על מי שעכשיו עמל, עבד, הגיע למדרגה אדירה. אתם יודעים מהי יציאת מצרים? זה הידיעה שהמדרגה שהגעת אליה יכולה להיות המצרים של המדרגה שאתה יכול להגיע אליה הלאה. גם מפה אתה צריך לצאת. זה נראה כאילו מתח? בכלל לא. אם אתה מקושר לאין סוף. זה שירה חדשה. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. זוכרים את הגדה של פסח? בהגדה של פסח, אחרי שגומרים את כל ההגדה, מברכים ברכה. אשר גאלנו וגאל את אבותינו, עוד פעם מברכים גאל ישראל. זוכרים? ברוך אתה השם גאל ישראל. נכון? ומה אומרים שם לפני גאל ישראל? נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. נו? ונודה לך מה? מה מה? ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. למה שיר? אתם יודעים למה? אומרים חז"ל, לעתיד לבוא. כשכבר נהיה בעולם התחייה, שם כבר יהיה שיר. אבל כל עוד אני פה, זה שירה. זה כמו הריון מחודש כל יום. זה לשון נקבה. זה כל יום לקבל מחדש מדרגה שעוד לא הייתי בה. יום יבוא שם, כשכבר לא נצטרך להזכיר יותר את יציאת מצרים, ואז נודה לך שיר חדש. יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש. אבל כל יום ויום מרגע שיסתיים מושב בני ישראל אשר יצאו, כי הם ישבו בארץ מצרים. אני לא יודע אם קולטים את זה. עיקר הישיבה בארץ מצרים הייתה בארץ ישראל. פה במדינת ישראל של יצחק, לימד אותנו יצחק איך יושבים בארץ מצרים כדי להגיע לשיר חדש. ועוברים את הגר שיודע שהוא גר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים איך מציג את עצמו אברהם לאפרון ולבני חת? איך הוא מציג את עצמו? גר ותושב. תחליט. מה השתירה בך? בתעודת זהות כתוב תושב. אתם שואלים מה אני? גר. מה שלומכם? אני פה גר, מרגע שהוצאתי מאור כסדים. קיבלתי 430 שנות גירות. הארץ מגיעה לי. נו, אז למה אתה קונה אותה? כך בחינם. כי אני גר. אני צריך לעבור את התהליך הזה. וכשאני אסיים את התהליך הזה, אז נודה לך שיר חדש. אני רוצה לסיים בעוד שפת אמת ובוא לעמוד. שתי שורות אחרונות. היי בשבט, עוד שפת אמת. זה פלא פלאות. אז ישיר משה וכולי. עוד פעם שפת אמת, הפעם מתף ריש סמך א', 21 שנה אחרי השפת אמת הקודם. אז ישיר משה וכולי, אתם רואים מקור 14. פירוש. אז, אחר יציאת מצרים, נעשו בני ישראל כלים להעיד על הבורא. אז ישיר משה ובני ישראל. כמו שכתוב, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זאת אומרת שבעצם בריאתם הם יודעים מה? להלל ולספר. אז מה קרה אז? ובמדרש, ויעלני מבור שעון, ויתן בפי שיר חדש, פירוש חדש, שהוא לעולם בכוח התחדשות. מבינים מה קרה ביציאת מצרים? נוצר כוח ההתחדשות. היי בשבט, שמעתי פעם שבגור מישהו אמר, כשיוצאים ממצרים, אומר הקודש ברוך הוא, החודש הזה לכם ראש חודשים, כזה ראה וקדש. כי מהי הלבנה? הלבנה בראש חודש זה תחילת ההתחדשות. הקבלה, הידיעה שאין לי אור משלי. ואת הפסוק הזה הוא אמר ככה בעברית פולנית. החידיש הזה לכם רויש חידישים. החידוש הזה לכם זה רויש החידושים. כי עכשיו מתחיל החידוש. זה מה שקרה בשירת הים. ובמדרש ויעלני מבור שעון וכולי ויתן בפי שיר חדש, פירוש חדש שהוא לעולם בכוח התחדשות. ואינו יכול להיות נשכח מנפשות בני ישראל. ולא לחינם קבעו לומר השירה בכל יום, וממשיך בשיטתו. מה שבני ישראל עשו בשירת הים, הוא לתת לנו את הכוח שהיא תהיה לדורות. מה עשה את נס קריאת ים סוף, נס לדורות? השירה, כי גאו גאה. ולא לחינם קבעו לומר השירה בכל יום. זו האמונה שהאמינו בני ישראל כי הישועה הוא לדורות. כמו שכתוב, ויהי לי לישועה. אמרו חז"ל, היה לי ויהיה לי לעתיד. וזו השירה והדביקות. אני דילגתי פה, אבל באמצע חז"ל מביאים, במקורות שהבאתי לא נכנסתי בכלל, אילו היו ישראל אומרים השם מלך עולם ועד, היו מנצחים את כל אומות העולם מיד. מסבירים האור החיים הקדוש, הנציב, אחרים, כל אחד בדרכו, בסגנונו. אילו היו אומרים השם מלך עולם ועד, היו מנצחים את כולם. אבל היו משאירים אותנו בשלב ההוא. כשאמרו השם ימלוך לעולם ועד, אמרו שכל יום אנחנו יכולים להתחדש. שירה חדשה שהיא בחוג יולים. שירה שיכולה להתחדש כל יום ויום. אך קודם יציאת מצרים, זאת הנקודה שקרתה במצרים. אך קודם יציאת מצרים לא היו יכולים להוציאו מכוח אל הפועל. הם עם שיצרתי כדי תהילתי יספרו. אבל מה שעשתה הישיבה במצרים והיציאה ממצרים, זה להוציא מכוח אל הפועל את האפשרות הזאת. זה לצאת ממצרים בכל יום ויום. ואחר יציאת מצרים נתגלה זו התשוקה. התשוקה, התשוקה לצאת ממצרים. ועל זה כתוב, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. שהיה הרצון נאסר במצרים. כי עניין שכתוב, הוציאה ממסגר נפשי. להודות את שמך. שהיה הרצון נאסר, הרצון היה אסור. וכן בכל שבת קודש יש גאולה וחירות לזה הנפש והרצון. לכן הוא זכר ליציאת מצרים. מה בשבת זכר ליציאת מצרים? הרצון והידיעה שאני יכול לצאת ממצרים. ולכן טוב להודות להשם מופיע במזמור שיר ליום השבת. שנזכה לגאולה שלמה. ערב טוב ומבורך.